שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות, תמיר דורטל אירח את יואב סורק, העורך הראשי של כתב העת השילוח, אהוב עליי מאוד. כתב העת השילוח חגג לאחרונה 5 שנים של פעילות והרבה מאוד מאמרים שאת רובם הגדול קראתי ונהניתי לקרוא, וביחד דיברנו קצת על המאמרים בשילוח, מאמרים שהוא אהב, מאמרים שהוא פחות אהב, איך זה לערוך פוליטיקאים כמו יאיר לפיד, סמוטריץ' ואיילת שקד שפרסמו מאמרים בכתב העת, וגם על מאמר מכונן של יואב סורק שהוא פרסם בכתב העת על תנועת הלהט"ב והנזקים שלה. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום יואב.
שלום שלום.
אז היום קבענו בשביל לדבר על כתב עת השילוח שחוגג זה כמה גיליונות?
אנחנו עכשיו מורידים לדפוס את גיליון 27.
גיליון 27.
זאת אומרת אנחנו בתחילת השנה השישית שלנו.
וואו, מרשים מאוד. כמה מאמרים בכל גיליון?
שאלה טריקית. שאלה מה אתה סופר מאמרים? מאמרים גדולים, מאמרים עיקריים, בין 5 ל-6. אנחנו עכשיו מנסים לעשות קצת דיאטה, לעבור ל-5 כי הגזמנו. ועוד לרוב מאמר או שניים של ביקורת, ועוד כמה וכמה מדורים, ועוד, בקיצור, זה בערך חצי מהגיליון זה המאמרים האלה, וחצי זה הדברים האחרים.
אז למה בכלל לפתוח כתב עת? יש לנו את הבלוגוספירה שהיא מאוד מאוד פעילה, כמעט לכל אדם שיודע לכתוב, יש לו איזה בלוג, יש את העיתונות המודפסת, יש ספרים,
יש פודקאסטים.
יש מלא דרכים להעביר תוכן, למה צריך כתב עת?
קודם כל אפשר לשאול את זה על כל הדרכים האחרות של העברת תוכן. למה לעשות פודקאסט? יש כתבי עת. למה לעשות עיתון? יש טלוויזיה. אני חושב שלכל מדיום יש את המאפיינים שלו ואת היתרונות שלו. השיח בישראל במשך הרבה מאוד שנים היה רווי מלל. היו מאמרים אידיאולוגיים מאוד ארוכים, בעיקר בעידן העיתונות המפלגתית. בשנות ה-80 זה פחות או יותר נעלם, 80-90, הגענו לשיח מאוד רדוד בסך הכל. מאמרי דעה בעיתונות מגיעים ל-400 מילה, בין ה-200 ל-400, זה הופך להיות פוסטים בפייסבוק, שזה יותר קטן, מגיע לטוויטר עם ה-200 תווים, ובסוף הדברים האלה, העיתונות היא כן משפיעה על סדר היום, והעובדה שאין לך משהו, משהו מנוסח, ערוך, שיטתי עקבי, שיוצא בתדירות קבועה, שעומדים מאחוריו אנשים, מערכת שמסננת, בניגוד לבלוג, שכל אחד, כמו שאתה אומר, יכול לכתוב, אתה לא יודע עד שאתה לא קורא הרבה, אם זה בלוג טוב או לא, אף אחד לא עורך את זה. פה יש לך איזשהו מוצר שאומר, הנה, אתה רוצה הגות עם כיוון מסוים, אתה רוצה אותה בצורה רצינית, שמישהו עבר על זה, שהשפה היא ברמה גבוהה, שהטיעונים הם רציניים, שלא קשקשו לך בשכל, אני מציע לך את הדבר הזה לקבל 5 פעמים בשנה דרך השילוח, ואני מקווה שיהיו עוד גם עם עמדות אידיאולוגיות אחרות שעושים את זה, התחילו לעשות את זה, תהיה עוד לא בהצלחה גדולה, אבל זה חלק מהתרומה של זה, רק אומר שהדבר הזה כן חסר.
אבל לכאורה, אם בשנות ה-80 הפסיקו עם העיתונות המפלגתית, או העיתונות עם רוחב העירייה הנרחב, הארוך יותר, זה מה ששידר השוק. זאת אומרת, השוק, האנשים לא רוצים לקרוא את אותם מאמרים ארוכים, אותם מאמרים של 10, 15 עמודים, או 5 עמודים אפילו, זה כבר מאמר שלא ניתן להכניס לתוך העיתון. אז אם הציבור לא רוצה את זה, איך אתם גורם לציבור לקרוא את זה? זאת אומרת,
אנחנו לא, הציבור שלא רוצה את זה, לא רוצה את זה. יש מספיק, המיעוט שכן רוצה את זה, מגיע לו גם. זאת אומרת, עכשיו זה לא רק המיעוט, תחשוב על זה, בסופו של דבר, יש את רוב הציבור. פעם היה תפיסה כזאת שאדם רציני קורא עיתון. זה חלק מהאחריות של אזרח במדינה דמוקרטית. אולי ההורים שלי חושבים ככה, אולי גם ההורים שלך, וזה דור שלם שכל אדם משכיל היה קורא עיתון, והעיתונים היו גם נורא רציניים. והם היו אמורים לספק לא רק דעה, אלא אינפורמציה וכו' בצורה מסודרת ורצינית. אתה צודק שהעידן הזה עבר. ואנשים היום א' צורכים את הידיעות שלהם מ-1,000 מקורות, ולפעמים זה פייק גמור גם, לפעמים הם לא יודעים מה קורה באמת. ואם יודעים מה קורה, אז זה לרוב מהרדיו והטלוויזיה, ואולי קצת מעיתונים שבהם כתוב בדיוק מה שאמרו ברדיו, ולא יותר מזה. אבל עדיין יש מקומות שבהם צריך את השיחה המעמיקה. למשל, כאשר מקבלים החלטות של מדיניות ציבורית, בוועדות הכנסת, בשיחה של, אפילו בדיונים לא רק אקדמיים, אלא אצל מקבלי ההחלטות בכל מיני דרגים, ברוך השם, אנחנו עדיין במדינה שבה אנשים חושבים שצריך לדון ברצינות בדברים. למרות שזה לא נראה ככה כשאתה חי בטוויטר. זה נראה כאילו כולם רק עסוקים בלנגוס אחד לשני באוזן, ולהראות שהוא אידיוט. אבל בסוף, במקומות שבהם כן יש דיונים רציניים, אז מחפשים את המאמרים המסודרים שעושים את העבודה הזאת. אז יש כתבי עת אקדמיים, זה מאוד דיסציפלינרי הרבה פעמים, וזה לא מעניין, מי שלא חי את הביולוגיה הימית, או את התיאוריה האחרונה של המגדר, הוא לא מסוגל לקרוא במקומות אלה, וגם מי שכן לפעמים קשה לו, כי פרסמים שם בעיקר בשביל לתת נקודות, והקורא המשכיל הרגיל, נקרא לו ככה, רחב היריעה, שאכפת לו ממה שקורה, אבל הוא רוצה להבין באמת התמונה, והוא רוצה לשמוע דיון אינטליגנטי ומעמיק, הוא מחפש משהו כמו שלנו, לפעמים הוא מצא את זה בבלוג, לפעמים הוא מצא את זה בפודקאסט, לפעמים הוא מצא את זה בכתבת כמו השילוח, ולשמחתי, וזה בעיניי ההצלחה שלנו, כאשר אנחנו מוצאים את המאמר שלנו מצוטט בתוך פסק דין של בית משפט, או בית משפט עליון, או בית משפט מחוזי, או בתוך טקסטים שמכינה מרכז מידע של הכנסת, לטובת חברי הכנסת, או מועבר על ידי כל מיני פקידים בכירים, אחד לשני, תראו, זה הנה הנושא שאנחנו דנים עליו, הנה מישהו סיכם אותו בצורה מעניינת, או הנה מישהו חולק עלינו אפילו.
אני חושב שחלק מהתופעה הזאת של הפייק ניוז, היא הרבה פעמים שבכלל לא מציגים את הנושא, לפני שמביאים עליו דעה. זאת אומרת, אני כתלמיד משפטים, וכעורך דין, הייתי רגיל לזה שיש רקע עובדתי, ואז ניתוח משפטי. והייתי רגיל אולי מהעיתונות של שנות ה-90, שגדלתי בשנות ה-90, אז שדיברו על העלאת הריבית של בנק ישראל, אז אבא שלי רואה חשבון, שאלתי אותו, תגיד, מה זה אומר ריבית? אז הוא אמר, יש כסף, המדינה מדפיסה יותר מדי, אז זה משפיע על האינפלציה וזה, ואז אמרתי, מה זה אינפלציה? והיה לי מי לדבר על העיתון, אבל הרבה פעמים היום אין בכלל את השלב של בנק ישראל העלה ריבית, אלא יש רק את המחאה של היבואנים בעקבות העלאת הריבית ש...
כגולש די אובססיבי באתרי חדשות למיניהם, אז אני חייב לומר שהמון פעמים, אני אחרי הכותרת, יש באיזשהו שלב קישור לדבר שבעקבותיו הכותרת, אני תמיד מוצא את עצמי מקליק עליו, כי אני לא יודע על מה הם מדברים, על מה הם מגיבים.
אבל גם שם אין...
גם שם לפעמים...
אין עובדות כמעט. האמת היא, הם עושים די בחוכמה. כשאתה כותב עובדות, אפשר לתבוא אותך דיבה. אם אני אגיד עליך שאתה מכוער, אז אתה לא יכול לתבוע אותי דיבה.
טוב, זה עובדה.
לא, כי זו דעה. אני אגיד עליך שאתה, אולי על פשיסט אפשר לתבוע דיבה. אבל אם אין עובדות, אי אפשר לתבוע דיבה. ואז העיתון הרבה פחות חשוף. אז יש גם, מבחינה משפטית, יותר קל וכיף לעיתונים להתרחק מהמקום הזה של העובדות. ככה הם פחות חשופים. אבל הייתי שמח לשאול אותך על השילוח. קשה מאוד לסכם את אותם 6 שנים, כי יש לכם כל כך הרבה מאמרים שאת 90% מהם בערך קראתי. אבל מה בכל זאת היו מאמרים?
קודם כל, אתן לך עוד הצטיינות, יכול להיות שזה יותר ממני, אבל...
אולי יש לך עורכי משנה נפלאים, צור וליאת ואלון.
נכון, נכון, נכון.
אז מה בכל זאת היו מאמרים שאתה חושב הביאו איזשהו חידוש לשיח, או שאתה מאוד שמח שהיה לכם את הזכות להוציא לאור? רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
וואו. זו שאלה שלא צריך קצת להתכונן, כי צריך בשבילה לזכור הרבה דברים. אני חושב שנניח גיל ברינגר, שכתב אצלנו כמה מאמרים על איך עובדת ועדת השרים עניין החקיקה, ומי מחליט, הוא באמת פתח עיניים להרבה אנשים, וזה מעניין להבין, הוא גם כותב טוב, אבל הוא גם הציג שם אגב הרבה עובדות, ולא רק פרשנות. אני חושב שזה היה מאוד חשוב, וזה תרם לשיח. יש לנו כמה וכמה מאמרים על אסטרטגיה, בכלל הנושא של אסטרטגיה לא מדובר הרבה, והוא לרוב כזה לשושויסטים.
שלא אומר דוסטורי ורפל בן לוי.
ויגיל הנקין, שסיכם את האסטרטגיה מימי בן גוריון עד נתניהו, בצורה מאוד מעניינת.
של המסמכים מול...
יש לנו בגיליון הקרוב יעקב המדרור בהקשר הזה גם כן. אני חושב שאלה מאמרים חשובים, לא מעניינים את כולם, אבל לחלק הם, אני חושב שהם נותנים הרבה, וזה לא נושאים שמדובר בהם מספיק. אני חושב שגם בנושאים תרבותיים, חברתיים, לי היה מאמר שלא היה לי פשוט לפרסם אותו בנושא להט"ב, בנושא הלגיטימציה של הומוסקסואליות, שאני חושב שמשמיע קול שלא ראיתי בשום מקום אחר, זאת אומרת, פשוט חוץ מהשתקה שיש של קולות שמבקרים את הלגיטימציה, גם האופן והנקודת מוצא שממנה אני באתי מאוד מאוד שונה ממה שנשמע בארץ.
אתה יכול להרחיב קצת למי שעוד לא קרא, הרי זה זמין באינטרנט, ואפשר לקרוא. אז בוא תן את שיחת המעלית לגבי המאמר שכתבת, כי אני מאוד אהבתי אותו, אני חושב שהוא באמת מביא, כמו שאמרת, קול מיוחד.
כן, זה נושא מאוד רגיש, ואני חושב שקשה ככה להגיד אותו בקליפה, אבל בגדול, מה שאני ניסיתי לטעון, זה שהמשיכה החד מינית היא דבר מצוי מאז ומעולם. הוא לא איזה חידוש של העידן המתירני המודרני, אלא להפך, הוא היה הנורמה כאשר המקרא אסר את הדבר הזה, הוא אסר את זה בתוך חברה שבה זה היה מאוד מאוד מקובל. אגב, אף פעם לא בתור משהו שהוא סותר את המיניות ההטרוסקסואלית, אלא כתור משהו שבא מנה צדדית או תוספת או משהו אחר.
כן, גם זה לא היה חלק מהזהות. זאת אומרת, זה לא שמישהו היה הומו.
נכון, בדיוק, זה קשור לזה. הפרקטיקה הזאת נאסרה לא הזהות, כי לא הייתה זהות, ואני מנסה לטעון במאמר שהיו סיבות טובות למה הדבר הזה נאסר, לא מתוך הומופוביה או לא מתוך ניסיון להכחיש את המשיכה הזאת, שאין בה כשלעצמה משהו לא לגיטימי, יש בה משהו טבעי, ויש איזושהי משרת אצל מקרה הזה, אצל גברים, לא משנה, זה קיים גם במין השני, אלא מסיבות חברתיות ותרבותיות וערכיות, יש לנו סיבה למה אנחנו מטפחים, למה אנחנו מסלילים אנשים לחזק את הזהות הגברית ההטרוסקסואלית שלהם ולא האחרת, ולמה הסללה היא לא תמיד מילה רעה, אנחנו כל כך מכורים למושגי האותנטיות וכו', שברור שכאילו הסללה זה מילה רעה, אלא זה דברים שהביאו את התרבות האנושית להרבה מאוד הישגים, שאחרת לא היו, וגישה כזאת שהיא לא הומופובית מבחינת תקודת המוצא שלה, היא לא אומרת אין דבר כזה, או פיכס, או כל מיני דברים כאלה. היא אומרת, יש דבר כזה, אבל א', הדבר הזה לא צריך להיות זהות שמעצבת את הבן אדם, כי משיכה מינית היא לא הבן אדם. וב', היא תמיד הייתה קיימת, ויש סיבות למה לאסור אותה, ולכן, מכל מיני סיבות, אני חושב שצריך שתהליך הלגיטימציה שנעשה, אמנם הוא מקל על חלק מהאנשים שסובלים, אבל הוא מכניס לסבל הרבה מאוד אנשים אחרים, שהם סתם באיזשהו מקום לימינלי, ובעצם על ידי זה...
לימינלי?
לימינלי, כלומר גבולי, כלומר עם איזושהי זהות, או כי הם נערים, וזה גיל שמבולבלים באופן כלי, או כי הם לא המאצ'ו האולטימטיבי, ומוצאים את עצם פתאום, שואלים את עצם כל היום, אני הומו, אני לא הומו, ואולי נדחקים לאיזושהי זהות שתגרום להם סבל כנראה בהמשך החיים, וכמה שהחברה תהיה ליברלית, תגרום להם סבל, זה לא משנה, זה כנראה בלתי נמנע. ואנחנו בעצם זה שאנחנו מכיסים לכולם כל הזמן את הפלואידיות ואת הצורך שכל אדם ימצא את עצמו, יגדיר את עצמו לפי העניינים האלה, אנחנו בעצם דוחקים אנשים למקום שאולי ביחס לדיכוי מסוים שהיה לקבוצת אוכלוסייה, ואני לא מתכחש לזה, הוא אולי שחרור, אבל הרבה אחרים הוא בהחלט יכול להיות שיעבוד ודיכוי. אז זו עמדה שהיא, אני לא ראיתי את המקומות אחרים, אני חייב לומר שאפילו במעגלים שסביב השילוח, לא היה פשוט שאנשים יסכימו שנפרסם דבר כזה, נושא מאוד מאוד נפיץ, וכמעט כל עמדה היא מיד נתפסת כבעייתית, מימין או משמאל, לא משנה איך ניקח את זה. אבל זה באמת, האמת שזה באמת לא הקלאסי של השילוח, אני ככה, אולי גם חוטא במאמר שבעיניי היה חשוב. אני חושב שעשינו גם דברים יזומים, למשל הסקירה של 100 שנות הארץ, הארץ מוכר רק מין שופר של השמאל ושוכחים שהוא בעצם החברה האזרחית הישראלית חווה לו הרבה מאוד וזה מעניין התהליך שהוא עבר וביקשנו מכותב מוכשר לעשות את המחקר הזה וזה מעניין האמת שיש המון 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 דיברנו על רמת הגולן ועל ירושלים וחזון איך להפוך את הבקעה לשדרה השנייה, לחזור לחזון שבשנות ה-70 ניסו לקדם אותו ונזנח מאז, אבל היום דווקא מכל מיני שיקולים אסטרטגיים ודמוגרפיים, מאוד מאוד הגיוני לשוב, עם הטכנולוגיות הקיימות היום, לדבר ממש על בנייה של כמה ערים בבקעת הירדן, ממר ככה שבאמת מציב איזשהו חזון רחוק מהשיח הרגיל.
כן, רק צריך לשנות את המזג אוויר.
אז הוא בדיוק מתמודד עם זה דווקא יפה מאוד, אני חושב.
אבל בוא נדבר באמת, אם היה את המאמר שלך, שהוא באמת יצר הרבה מאוד רעש, אתם מרגישים שאתם מצליחים לייצר איזשהו דיון מסביב למאמרים? הדיון הזה מתרחש בצורה מובנית, או בצורה סתם, תמיר עכשיו עושה איזה פודקאסט, ואז אנשים מאזינים, ואז שוב אין דיון, יש שוב חד צדדי. או שמישהו אחר מעלה פוסט ואיזה שלושה אנשים מגיבים, אתה רואה איפשהו באמת חבורות שנבנות, או איזשהו דיון יותר מובנה שנבנה מסביב למאמרים, מסביב לגיליונות?
אני אומר שני דברים. מצד אחד, זה כן קצת תסכול או אכזבה שלי. אני, כשהוא קם השילוח בהתחלה, מאוד היה חשוב לי שהוא לא יצא בתדירות נמוכה מדי, בין השאר כדי שיהיה את האפשרות הזאת של תגובה, שיהיה שיחה מתמשכת. יש תגובות הרבה פחות ממה שהייתי רוצה, אבל זה אולי באמת גם בגלל שהרוב התגובות קורות בפייסבוק, או קורות בכל מיני מקומות אחרים, ואנשים היום פחות תורכים לכתוב מכתב למערכת, או, 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 או לתת מאמר תגובה.
אבל
זה בוא, קורה.
אבל בוא רגע, נדבר למאזינים.
הצד השני,
זה חשוב לך? שאנשים ישלחו מיילים לאופיס את השילוח,
כן.
אודות ORG, נכון?
ORGIL.
אוקיי. כן, כן. אז הנה, זה הכתובת, כן. ואפשר לשלוח תגובות למערכת.
אפשר בהחלט, ואנחנו מפרסמים תגובות כשיש, כשמתאימות לפרסום, ואנחנו מאוד שמחים בזה, זה לא קורה מספיק, בעיניי. אבל אני אומר, אני מקבל בענווה את זה, שאני לא מכתיב איך המציאות היום עובדת, והיום, וזה קצת משהו של בני דורי הזקנים מכתבים למערכת, זה פחות עובד. אני כן חושב, ופה דווקא בהקשר של הערך המצטבר של הרבה גיליונות, אני כן חושב שנוצר איזשהו מועדון לא מוגדר של אנשים שאוהבים את השפה הזאת, שאוהבים צורת החשיבה הזאת, שמחכים לגיליון הבא של השילוח, ושהוא מעצב, משפיע על עולמם, לא מעצב, משפיע על עולמם, והוא חלק מהשיחה, והם פה ושם מפנים גם חבר או שכן או בן משפחה למאמר שהם אהבו, ואחרי שאנחנו מפרסמים ראינו מתי כבר יהיו הכישורים כדי שנוכל לשלוח הלאה. כן.
האמת היא, התחלתם עם כמה פוליטיקאים שכתבו, וזה היה מאוד מרענן לקרוא פוליטיקאים או את שלוחיהם שכתבו בשבילם, ובהקשר הזה באמת הרבה מהעיתונות שאנחנו קוראים היום היא עיתונות של יח"צ, עיתונות מוזמנת, יושבים אותם משרדי יח"צ וכותבים כתבות המתאימות עבור הארגונים המתאימים, נגיד ארגון המורים לא לבד דואג שיהיו עליו כתבות, אלא הוא ממש דואג שמשרד יח"צ כלשהו יכתוב עבורו כתבות. ובהקשר הזה יש כמה דברים שהייתי שמח לשמוע את התייחסותך. דבר ראשון, על פוליטיקאים שכותבים, איך התהליך הזה של הליווי שלהם או של הצוות שלהם שכותב יחד איתם את אותו דבר, האם היה בזה דברים שאתה יכול לשתף אותנו, דברים מעניינים שהם לא חוסים תחת החיסיון כנראה שיש בין עורך לבין מקורות. ודבר שני, לגבי באמת השילוח, האם כן יש יחסי ציבור שנכנס איפשהו, אנשים שמזמינים סופר צללים כזה או אחר או משהו בסגנון?
תראה, אני עכשיו אומר משהו אחר, שאולי כתבתי גם כמה פעמים במדור כיכר ציון. יש זילות לא מוצדקת של הפוליטיקה בישראל. ואנחנו קורטים ענף שאנחנו כולנו יושבים עליו, כי אלה בסוף הם המנהיגים שלנו. כלומר, כאשר אנחנו, יש בגיליון הקרוב מאמר נגד הציניות, שבדיוק מתייחס לעניין הזה, אבל אני חושב ש... כלומר, אני רואה, אני מכיר קצת את המערכת הפוליטית גם מבפנים, אני עבדתי בשעתו עם הרב בני אלון, קצת גם, הכרתי את זה גם עם... הייתי בעיתונות בכל מיני הקשרים, אז אני קצת מכיר. ואני חושב שבתוך המערכת הפוליטית יש הרבה אנשים מוכשרים, חכמים, ועם כוונות טובות מאוד. יש גם אנשים אחרים. עכשיו, ההנחה הרווחת שהשיח, במיוחד התקשורתי בישראל, מקדם לגבי הפוליטיקה, זה שהכל ציני, הכל אינטרסים, הכל אישי, ואנשים הם ושהם גם, וגם טיפשים. חוץ מכמה גאונים, קוסמים, יש קוסם, יופי, לפיד יודע לדבר, נתניהו יודע לנצח בבחירות, כל מיני דברים כאלה, אבל לא כי יש להם איזה סגולות אמיתיות, אלא כי הם, אלא הכל תיאטוע. עכשיו, אני כמובן לא תמים, וברור לי שיש הרבה מאוד, אני פוגש את האינטרסים ואת הפליקלקים ואת כל הדברים האלה, וודאי זה קיים במערכת הפוליטית. אבל גם פה, כשאני מסתכל על הפוליטיקאים, אנשים, מה זה פוליטיקאים? חברי כנסת שפרסמו אצלנו מאמרים, אני לא אכנס פה לשמות, אבל...
לא, אבל סתם, השמות הם המוכרים לפחות, אלת שקד, יאיר נתניהו, יאיר לפיד, סמוטריץ', עוד? אני פשוט לא זוכר.
האוזר, צביקה האוזר.
צביקה האוזר.
פעמיים בעצם אפילו, בשני מאמרים שונים.
פעם אחת עוד שהוא לא הפוליטיקאי, אם אני זוכר.
נכון, פעם אחת, בסדר, זה זז כל הזמן.
כן, כמו הגבולות של הונגריה.
היו הרבה בחירות, כן. אז כן, בצלאל סמוטריץ' ו... יכול להיות שהיה עוד מישהו, אני לא זוכר כרגע.
מתנפלים מראש.
אבל אני אומר, לפחות בחלק... לא בהכל ולא כל הזמן, אבל אנשים יודעים לכתוב, הם חושבים את הרעיונות האלה והם כתבו אותם ואני עבדתי מולה. ולא סופרי צללים, כאילו...
טוב, יאיר לפיד בכלל עיתונאי.
נכון.
קודם כל הוא כותב.
נכון.
אני זוכר שאני כתבתי בזמנו, כשהוא בדיוק התחיל להיכנס לפוליטיקה, אמרתי, איזה יופי, זה כל כך ממלא אותי באושר, שיש פוליטיקאי שמאחוריו כל כך הרבה מילים שהוא כתב, מנומקות בטור שבועי שאומנם יש לו גבול, כי זה רק עמוד שלם של ידיעות אחרונות בכתב קטן, אבל הוא כתב לאורך כל כך הרבה שנים, ולאורך כל כך הרבה, נגיד התייחסות שלו למשפט אולמרט, וראש ממשלה תחת כתב אישום, אז הוא כתב על זה. ואחרי ההתנתקות, למה הוא עשה את ההתנתקות בשביל לפגוע במתנחלים, או למה אתה מלקח דמוקרטי, אז הוא כתב על זה. וזה לא עכשיו רק יחסי ציבור של מה נוח לו מבחינה פוליטית עכשיו, אלא באמת, אני חושב, מעל עשור של כתיבה, זה דבר כל כך מרשים.
כן, וכמובן מישהו יכול להגיד, אבל הוא אמר את כל הדעות האפשריות, אז זה כבר לא... בסדר, אני אומר, יש גם בעיה.
אני מעדיף את זה על פני שתיקתו של גנץ. לפני שגנץ נכנס, הוא שתק תקופה מאוד ארוכה, ובנה את בסיס האלקטורט שלו על שתיקה, זה היה מאוד משונה בעיניי.
כן. ויש אנשים שבית כוחם אינו בפה, אני חושב, ובאמת, אבל בקיצור, אני חוזר לשאלה שלך, לא תתחיל פה לעשות שיחה פוליטית ולחלק ציונים, אני אומר, היו דברים שלא נכתבו על ידי הפוליטיקאים, אבל רוב הדברים כן, ועם חלקם היה לי דיאלוג מאוד מאוד אינטליגנטי, ומאוד, וגם של יכולת קבלת תיקונים והערות, כלומר, חוויה חיובית מתהליך העריכה, אבל באמת אנחנו לא, כלומר, היו כמה מאמרים כאלה, וזה באמת מיעוט בתוך השילוח. כנראה לרוב הפוליטיקאים שלנו אין את הכוחות או את הזמן, או את הפניות להשקיע במאמר, מאמר יסודי, גם לא תמיד יש להם דעות.
אם נחזור רגע לציניות, השאלה אם זה גם משרת אותם, זאת אומרת, בנט כתב בזמנו ספר באמצעות הוצאת צל אמיר, ש... צוטט רבות כנגדו. והילד שקד כתבה מאמר בשילוח שצוטט הרבה כנגדה על המשילות ותחומים האלה. אני חושב גם יאיר לפיד, אני לא זוכר בדיוק את המאמר שלו, כי זה היה מסוג המאמרים שהתחלתי ולא סיימתי בשילוח. אבל אני חושב שכתיבה בסופו של דבר היא לא מאפשרת אחר כך את הציניות.
קצת מסנדלת אותך.
היא מסנדלת אותך. היא לא כדי פוליטית הרבה פעמים. מי הוא הציבור האינטליגנטי, כמה מנדטים יש לו לציבור הקורא?
לא, נכון, אני לא חושב שזה נותן כשלעצמו ערך. אני חושב שלפעמים בסוגיות מסוימות שנמצאות הרבה על השיח הציבורי, ואנשים שואלים מה האלטרנטיבה שלך, מה ההצעה שלך, מה המדיניות שלך, ואתה תמיד נדחק לענות על זה בקליק בייט, אז זה שאתה פעם אחת יכול לכתוב את זה כמאמר, הדוגמה המובהקת זה התוכנית של סמוטריץ', זה מה שיושב לי בראש, כי כל הזמן הטענה כלפי הימין האידיאולוגי שלא מוכן לעשות מדינה פלסטינית, אוקיי, אתם, אז או שאתם רוצים לתחזק את המצב הקיים, נוסח נתניהו, ועד שהפריץ ימות או הכלב ימות או משהו כזה, או שאין לכם שום רעיון. ועכשיו באים אנשי הימין, אני זוכר את זה עוד מימי עבודתי עם בני אלון, שהיה לו מאוד חשוב להציג תוכנית מסודרת, לא זהה לזאת של סמוטריץ', אבל גם לא רחוקה ממנה. יש, לא רק שצריך לדחוף תוכנית, צריך שתהיה על השולחן, צריך שביום שהשלטון יהיה אצלנו, יהיה לנו מה לעשות, צריך להציב חזון, גם אי אפשר לקיים אותו מחר וכו'. ופה אני חושב שבאמת, בכלל, כתב עת הוא מקום טוב לשים חזונות כאלה, שחזונות שצריכים קצת רוחב יריעה, שאי אפשר, אי אפשר להביע אותם בשני משפטים, כי הם קצת מורכבים, כי הם, כי יש בהם בעיות, הם לא מובנים אליהם, רגע, מה תעשה עם האלה, ואיך תעשה את זה, ו... אז, אז, אז נותן לך פתאום את הנשימה להציג, להציג משנה. לפעמים אתה גם פתאום, כשאתה עושה את זה, לפעמים אתה גם פתאום מבין את החורים שיש במודל שלך, כן? אבל, אבל זה, זה, שזה כל כותב, אני חושב, אחד האתגרים שהוא מנסה להשיג, מנסה להציג משנה סדורה, הוא מבין שתמיד יהיה לה...
כן. אז עכשיו אתם בימים הקרובים, בחודש הקרוב, יצאתם בתחרות, תחרות הכתיבה וסיור כתיבה, ואחר כך אתם יושבים יחד עם הכותבים שהתקבלו לשלב הגמר באיזה בית מלון, ומאבדים יחד איתם את הרעיונות למאמרים. אתה יכול
כן,
קצת
כן,
לדבר
על זה? אני אסביר על זה. זה, זה פרויקט מיוחד שאנחנו קוראים לו סיור הכתיבה. הוא פחות תחרות, הוא הרבה יותר סדנה. הוא בנוי בצורה הזאת. הוא שילוב בין שני דברים, נקרא לזה ככה. יש, מה שהיה לנו פעם תחרות כתיבה, ועשינו פעם סדנה כתיבה, ואז הבנו שבעצם מן הראוי לשלב את הדברים, וגם לעשות, לפתוח לרעיונות חדשים. מה אני מתכוון? אנחנו בעצם אומרים לאנשים, חבר'ה, תשכנעו אותנו שיש לכם טענה מרתקת, חשובה ומעניינת, וחדשנית, חדשנית, או יכולה להיות, טיעון קלאסי, אבל שאתה מביא לו פתאום איזה נימוק ש... ש...
אז גם אתם כמו באקדמיה, אתם מחפשים חידוש.
אנחנו מחפשים גם חידוש, ו- ותביאו לנו, תגידו לנו, אני רוצה לטעון ש- א', ב', ג', ב- אני אראה את זה כך וכך, אם אנחנו מגיעים למסקנה, ש- כלומר, אנחנו לוקחים 10-12 מהרעיונות האלה, עם אנשים ש... יש להם איזושהי יכולת כתיבה מוכחת, כי הם כתבו בעבר משהו אחר. אנחנו אומרים, תן לנו גם, אל תשכנו את המאמר הזה, כי עוד לא אמרנו שאנחנו רוצים שתכתוב אותו, אבל תן לנו משהו אחר שכתבת, ואנחנו יוצרים איזשהו תמהיל של חבורה, שאחר כך אנחנו מנחים את החבר'ה האלה, איך להפוך את הרעיון הגולמי למאמר, מבקשים הם לבוא עם טיוטה, אחרי ההנחיה הזאת, כלומר אנחנו נפגשים לאיזה מפגש הנחיה ראשוני, גם כללי על איך כותבים מאמר גדול, מה ההבדל בין מאמר ארוך למאמרים קצרים, ומה מיוחד, ועל מה הם צריכים, איזה מכשלות הם צריכים להיזהר מהם וכו'. נותנים איזה סוג של סדנה כזאת של יום אחד. ונותנים אנשים שיעורי בית, יש לכם עכשיו חודש, לכתוב את המאמר, מתוך השלד, מתוך הרעיון, לכתוב את המאמר, לבדוק את העובדות, לנסח לזה. תבואו עם הטיוטה הזאת, אל מין רטריט כזה, מין סמינר של יום וחצי, שבו אנחנו מתנתקים, יש 4 אורחים, יושבים עם 10-12 כותבים, ועוזרים להם לשפר את המאמר. אנחנו בעצם בשאיפה, אנחנו יוצאים מהדבר הזה עם פחות 10 מאמרים, שפחות או יותר יכולים להתפרסם מהשילוח, גם חסכנו על עצמנו את שלבי העריכה, הרווחנו נושאים חדשים, כותבים שלא הכרנו, ונתנו לאנשים גם כלים לכתוב עוד בהמשך.
ועל מה אתה רוצה לראות סתם בשנה שנתיים הקרובות מאמרים? עזוב רגע את הסיור הכתיבה וזה. מה חסר לך ככה כתיבה עליו? כי הדברים נגיד סתם שאני מאוד מאוד אהבתי היו המאמרים של אלעד ליסון על השילוב הזה בין נצרות לבין דיני מלחמה ולהראות את השורשים הרעיוניים של אותם דברים. המאמר של אמנואל נבון על דטוקוויל, שאני קורא דטוקוויל, אני חושב מדי שבוע יוצא לי לדפדף בדמוקרטיה באמריקה, ואף על פי כן הוא קצת חידש
היית
לי.
היית צריך את הצרפתי. ש...
הייתי צריך את הצרפתי, שיביא לי מקורות גם מתוך הארכיונים, וחלק מהמקורות שהוא הביא שם בצרפתית היו באמת טובים, ומכשול של השפה בסוף קיים אצלי בצרפתית, ובעיקר הדברים האלה, יותר רעיוניים, אני מאוד אוהב, וגם פוליסי. אבל מה האורך אוהב?
מה האורך אוהב? וואו. אני מאוד אגב לא תופס את השילוח כבמה שלי. כאילו, אני עובד פה. לא, באמת, באמת. אני חושב שזה גם ניכר בתוכן. מתפרסמים גם אמרים בנושאים שלא מעניינים אותי בכלל. לפעמים, כי אני מבין שהם חשובים וצריך להתפרסם. אם אתה שואל מה... מה מטריד אותי או מה הייתי שמח שידון יותר, אז אני חושב שהמשברים העמוקים שהחברה המערבית סובלת מהם בדור האחרון, שקשורות ל... יש את הביטויים הסיסמתיים של פוסט-מודרניזם או של רלטיביזם מוסרי או של פרוגרסיביות במובן של הנחה שאנחנו הרעים וכל האחרים הם יותר טובים ואי אפשר לשפוט שום תרבות וכל מיני דברים כאלה. יש צבר של דברים שבעצם יוצרים מחלות ממירות בתוך החברה, ואני חושב שמאוד מאוד יש צימאון להתמודדות קונסטרוקטיבית עם הדבר הזה. כלומר, לבוא ולהגיד איזה מענים יש לנו. בגיליון הראשון של השילוח, דניאל ג'ונסון כתב על להציל את מורשת החירות המערבית. אבל איך עושים את זה? כלומר, הרי יש סיבות למה הסיפור הזה מתקרסם. אני חושב, וזה אולי נושא השני, שבעיניי אני חושב, שזה מאוד מאוד קשור לשאלות של אמונה, הומניזם דתי, הומניזם חילוני, תפיסת עולם מקרו כזאת, הרי זה לא מקרה, תראה, אמרתי את זה באירוע האחרון של השילוח, רוב ההגות השמרנית בעולם נכתבת על ידי אנשים מאמינים, וזה למרות שרשמית זה לא עניין דתי, ותמיד הנימוקים לא יהיו מהספירה הדתית, ואני חושב שזה לא מקרה, וצריך להפסיק להתכחש לסיפור הזה, ולהבין שאנשים שיש להם נקודת משען מחוץ למערך ההנמקות של החשיבה הליברלית המודרנית, שמוליכה כנראה כמעט בהכרח למקומות לסתירות פנימיות, אנשים שיש להם נקודת אחיזה מחוץ, הם מצליחים לייצר משהו יציב. אני חושב שמי שמאוד מאוד ניסה לקדם את החשיבה הזאת הרבה זה הרב זקס בכתיבה שלו, כמו עוד אחרים. ואני חושב שעמידה על העניין הזה ומציאת הדרך איך לוקחים את הכוח שיש באמונה ומשחררים אותו מהמכשלות שהצורות הדתיות כנראה גורמות לו, שעובדה שמרדו בזה. זאת אומרת, העולם לא עומד לחזור להיות כמו שהיה. אלה ה-big questions, זה השאלות הגדולות, שאם יפצחו משהו מזה, אז עשינו תרומה גדולה לאנושות. ומעבר לזה, בתוך ההקשר הישראלי יותר, אני חושב שגם הציונות נמצאת באיזשהו משבר, ומן הראוי, יש לי בראש מאמר שנקרא ציונות 2.0, שכאילו, שכשיהיה לי כוח אני אכתוב אותו, שמנסה להציג לפחות היבט מסוים של חזון למה מה, מה הציונות צריכה להגשים, לאן היא צריכה ללכת. העניינים הבוערים קצת גורמים לזה להיראות out of the blue כזה, ורגע, אבל בינתיים ממשלה לגיטימית, לא לגיטימית, ערבים, יהודים, שומר חומות, אז מאוד קשה כאילו להרים את המבט ולחשוב בכלל על, על, על אופק רחוק, אבל זה אחד היתרונות של כתבת מנומנם כשלנו, שהוא יכול להרשות לעצמו לעשות את זה, וזה תפקיד שלו בתוך החברה.
תודה רבה, יואב.
תודה לך.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.